טוב, אז אנחנו על ממון ופרנסה. פעם שעברה בעצם ראינו את הסוגיה של הכסף, שגם החזרת הכסף ממצרים, העלאת הממון והרכוש, וגם הריבים שנראים קשורים לרכוש בין אברהם ולוט. גם בפסוקים בפירוש כתוב שהריב היה בגלל שלא נסע אותם ארץ לחטב, כי היה רכושם רב, נכון? זה היה לשון? וגם במדרש כתוב שהם רבו סביב סוגיות של גזל וסוגיות של, ואחרי זה גם ראינו איך בעצם חטא העגל היה קשור לזהב. אז זהו, אז הסיפור של הממון, שמצד אחד הוא נכנס לתוך התמונה לו במקרה, והוא משמעותי, והוא בדווקא הקדוש ברוך הוא גם אחרי זה אנחנו נראה בברית בין הבתרים, אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ויצאו עם הרבה כסף והרבה רכוש ממצרים, אז זה בדווקא, זה כזה מה שעומד לקרות. מצד שני, זה הפוטנציאל לחטא העגל. אז הוא קצת מוריד לנו את זה לתוך האישי. זה מתוך אוצר היראה. רציתי להביא לכם את הספר הזה שתראו, זה מין אסופה, אספו מקורות מתורת רבי נחמן ותורת רבי נתן בעניינים, כל מיני נושאים, ויש כרך כזה, קטע, על הממון. על ידי שיהיה שונא בצע, שישנא את הממון ותכלית השנאה. על ידי זה יזכה לבוא לחוכמה והשכל, שעל ידו זוכים לבוא להשגת אלוקות. כן להפך, על ידי אהבת ממון, הוא נופל מזה השכל, ונופל לשטות וכסילות ולעצבות ומראה שחורה, והקליפות וסתרה אחרה מסבבים אותו בסיבובים שלהם, שהם ההיפוך מהשכל. אז זה לכאורה סותר את מה שכתבתי לכם בקבוצה, נכון? אמרתי שכסף זה לא בעיה, אבל אז אני לא יודע אם אני נאמן לדברי רבי נחמן, אבל אני חושב שכן. למשל ראיתי במקום אחד, מה זה שונא בצע? זה לא שהוא שונא כסף, הוא שונא בצע. בצע זה כסף שאינו שלו. אז כסף שלא שלו.
אבל כתוב אחר כך שישנה את הממון ותכלית.
אבל יש עוד תורות של רבי נחמן, אז בגלל זה אני מרשה לעצמי. גם, אני שם בסוגריים, נגיד שאולי אני חוטא לרבי נחמן ורבי נחמן, אבל בכל אופן, יש לרבי נחמן ולרבי נתן כמה וכמה תורות על ניצוצים הנמצאים בממון, אז צריך להשלים את זה עם מה שכתוב פה. ונדמה לי בדברי רבי נתן, מצאתי באיזה מקום, שהוא מסביר מה זה שונא בצע. כתוב גם על השופטים שצריך לבחור, כשמשה רבנו בוחר שופטים, אז יהיו שונאי בצע. מה זה שונאי בצע? זה לא ששונאים כסף בכלל. הם שונאים כסף שלא שלהם. ונסביר את זה טיפה בהרחבה, מה זה כסף לא שלהם. כסף לא שלהם ודאי זה גזל, קודם כל, וזה הנקודה של אברהם ולוט. זה לא שלא אברהם שונא רכוש. הוא שונא
לא
רכוש,
גזל,
לא שלא...
לא גזל, לרצות להיות קנאי אל הרכוש של מישהו אחר, זה לא גזל.
לא, עכשיו, מה הקטע שאתה רוצה רכוש של מישהו אחר? זה לא הבעיה שאתה רק לא בסדר. זה הבעיה שאתה רוצה כסף לא שלך. והוא אומר, זה דופק לך את המערכת בקשר עם השם. כי אתה חושב שיהיה לך טוב אם יהיה לך את הכסף של השכם. ואז בעצם זה מעיד על איזו נקודה פנימית שאתה לא שקט עם שלך בעולם. ואז זה מעוות לך את הקשר עם השם, זה הכל. כאילו זה לא הבעיה, זה נורא לא יפה לרצות את של אחרים. הבעיה שאתה לא יושב על מקומך בעולם. התוצאה של זה היא שאתה מסתכל על הממון של אחרים. זה רק התוצאה של זה שאתה לא שקט עם מה שלך. אז אתה מסתכל כאילו על הבית של ההוא, אבל כשיש לך בית של זה, אתה יכול, מתי אינך צרה בשל אחרים, כשאתה מרגיש שלך אין מספיק. כשיש לך מספיק, אתה שמח שאחרים מצליחים בעסק שלהם.
אבל הרבה פעמים, אנחנו יכולים להיות ישיר, וגם יושב על מקום...
אז על זה אני אומר, וזה עלה גם מתוך הקריאה שלנו בפסוקים, יש צורה הפוכה, היא לא מוזכרת פה, אבל אני חושב שרבי נחמן היה מסכים איתי על זה, בכל אופן אני מסכים איתי על זה. ההיפוך הוא זה שתאוות ממון, אהבת ממון, תאוות ממון מהסוג הזה, יש לה שתי צורות הופכיות. האחת, שבן אדם רוצה מלא בצורה לא מבוקרת, השנייה, שהוא לא רוצה בכלל. זה התמונת ראי של אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, שבן אדם לא רוצה כסף ולא מוכן ומרגיש לא בסדר שהוא מבקש כסף וכל זה, זה רק תמונת ראי שלו, הוא רק אחד אומר אז אני לא אגע בזה בכלל, ואחד אומר אני הולך על זה, אבל היחס הבסיסי הוא אותו דבר. אשתי נגיד עושה כל מיני טיפולים וסדנאות וזה בתחום של יחס לגוף. אז דיברנו על זה שיש שתי תמונות ראי של יחס מנותק מהגוף. האחד זה שאתה עף עליו, את לא מתייחקי, והשני זה שאתה חוסם אותו. אבל זה אותו ציור בדיוק, שאין לך יחס שקט עם הגוף שלך, לא מכבדת אותו, לא מכירה אותו, אז את כאילו, אם היית מכבדת את הגוף, אז לא היית עושה איתו, או גם גבר, אותו דבר, לא היית עושה איתו הכל, כי היית מקשיב לו, והוא היה אומר לך שזה לא טוב לו. אז אתה, צורה של שנאה, היה פעם סרט, Backdraft, סרט על קבעים. אז היה שם איזה חוקר הצתות, היה סדרה של הצתות, והיה... חוקר הצתות, והוא אומר, בא איזה חוקר הצתות מהמכבי אש, ואחרי זה הם לא הצליחו לפתור, אז הם הביאו פירומן מהכלא. הוא מסתובב והוא אומר, אתה יודע מה מוזר בהצתות האלה? מי שהצית אותם שונא את האש, הוא לא אוהב אותה. הוא אומר לו, זה לא פירומן. אתה צריך לחפש מישהו ששונא אש, ואז בסוף הם הגיעו שזה קבאי. שהוא מצית מאיזה סיבה, אבל הוא שונא את האש, רואים, הוא מדליק אותה, אבל הוא חונק אותה, הוא לא נותן לה לעוף, הוא לא אף על זה. בסדר? אז זה אותה צורה בדיוק. אתה יכול להצית את האש ואתה שונא אותה. אתה יכול לעוף על הכסף ולא, אתה לא אוהב אותו. יש לך איזה יחס, לא, זה לא, אין שם קשר. מי שיש לו קשר, אז יהיה לו יחס נעים לכסף, והוא ירצה את הכסף שלו בעולם, והוא לא ירצה את הכסף שלו שלו. ואז צורה של תאוות ממון זה שמציעים לך כסף שהוא שלך ואתה לא לוקח. זה... מה? אין מצב? יש הרבה מצבים. יש הרבה מצבים כאלה שמציעים לבן אדם שעצם נותנים, הוא אומר, לא, 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 זה בסדר. או שהקדוש ברוך הוא מזמן לו הזדמנויות עסקיות, והוא אומר, לא, 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 זה צורה של תאוות ממון בסך הכל. הוא אומר שאתה מתייחס לא שקט לכסף. אין לך, יש לך בעיה לקחת כסף, אז אתה מסוכסך איתו. אז זה אותו פטנט. בעצם מה הבעיה? מה?
אני אומר, זה התיקון שלא, זה לא... מספרים על יעקב שכאשר הוא חוזר יבוק מעבר לנער, הוא משאיר את המשפחה שלו.
הוא צריך לקחת את הפחים הקטנים.
שצדיקים לא מזלזלים משום דבר ששייכים לו.
כן. אז זה שייך לשייכות, כן? כשיש קשר. אתה לא, כמו שאתה לא תקנה הרבה בתים ואין לך שום קשר לבתים האלה, ככה אתה לא תעמיס לעצמך כסף שאין לך קשר אליו. אבל אז מה הפתרון? הוא אומר, ודאי שיש אנשים שהכסף עושה אותם אטומים והסטרא אחרא מסובבת אותם. אבל הפתרון הוא לא על ידי זה שאני לא אתעסק עם כסף. זה לא פתר לך את הבעיה, כי בבטן, אם היו שמים לך את הכסף ביד, היית מסתכסך איתו. הפתרון הוא, יש רק פתרון אחד לדברים האלה, תמצא את האלוקות שבכסף.
זה כמו דיאטה.
כן, אותו דבר. כן. תמצא את האלוקות בכסף, זה רק, זה רק הפתרון היחיד, הפתרון היחיד זה למצוא את הקשר המבורר שלך איתו, כי זה שאתה אהבת, אתה אומר אני מפחד מהכסף, אז אני הוצאתי אותו מהטריטוריה שלי, או שזה, ואז באיזה אופן, זה מה שכתבתי, שזה פירוד רשויות, שבעצם בנפש שלך אין לך שקט, יש... אז בסדר, אז אז למשל, שמישהו נותן לך מחמאה, אתה לא צריך לשנוא מחמאות, אתה צריך לשנוא מחמאות שאו לא באו מהמקום הנכון, או לא שייכות אליך, זה כן. אבל מחמאה אמיתית שהיא שייכת אליך, אין לך מה לשנוא. אם אתה דוחה את זה, אתה אומר לא, 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 זה אומר שיש לך משהו לא שקט בנפש. שמישהו אומר לך משהו אמיתי עליך ואתה מסרב לזה. אם מישהו אמר לך את זה בשביל להכניף לך, או בגלל שזה, אז את זה אתה צריך לשנוא, לא כי זה משהו שהוא גורם לך תהליכים לא מתוקנים. מישהו מחניף לך, אתה צריך לא לרצות את זה בכלל. שאף אחד לא ייתן לי כסף כי הוא רוצה לרצות אותי, ואף אחד לא ייתן לי כסף, אבל שכן ייתן לי כסף אם עבדתי בשבילו. אז על ידי הרע של תאווה, ממקור שני, על ידי הרע של תאוות ממון שהוא בחינת שבע שני הרעב, על ידי זה נבלה ונשכח כל השפע והעשירות שחננו השם, ולא נודע אצלו העשירות כלל, והוא מלא דאגות כבתחילה ויותר. בחינת מרבה נכסים, מרבה דאגה. פה הולך איתנו עוד צעד ואומר ככה, אני אהפוך את זה, בסדר? איך אתה יודע שיש לך תאוות ממון? אתה דואג. זה התוצאה. הוא מנסה לחבר לנו הרבה דברים בעבודת השם. אפשר לעבוד, אתה רוצה לקבל חיוויים, סמנים. איך אני יודע? אז תאוות ממון, אני לא, אין לי תאוות ממון כמו האלה שרודפים כל היום אחרי מכוניות יפות. בסדר, אבל אני דואג אותו דבר. כי מה הבעיה? זה מקום רעב שהוא לא שבע. אין לו שקט ואין לו ביטחון. אם אני שקט ויש לי ביטחון, זה אומר שפתרתי לפחות ל-10 דקות האלה, פתרתי את תאוות ממון. אם חזרתי להיות דואג, חזרה להשתלט עלי תאוות ממון. זה עוד פעם, לא שיש לי או אין לי, 10 דקות. או קצת, מה?
עכשיו אני אשמה אלוקות.
שמה?
בכסף, אמרת
להשים
אלוקות בכסף.
זה, אנחנו אומרים נושא אחר עכשיו, שהוא קשור, אבל רגע אנחנו שמים בסוגריים נושא אחר, עוד פעם, מה זה תאוות ממון? זה המקום שלא משנה כמה אתה ממלא אותו בכסף, הוא לא נרגע. כי התאוות, האופי שלהם, זה שהם לא נרגעות אף פעם. מי שיש לו חוסר ביטחון ואומרים לו משהו טוב, זה לא ממלא אותו, אז זה לא עוזר. אז אותו דבר עם תאוות ממון. תכניס 100, אתה רוצה 200, אתה לא שקט. אז הסימן של פתרון תאוות הממון הוא לא שאתה לא רוצה יותר כסף, אלא שלא משנה כמה כסף יש לך, בין אם זה מיליון או 100, אתה רגוע. אתה מה?
הרוגע זה כבר משהו אחר, אני חושבת. יש מישהו שדאגן להכל.
אז יש לו הרבה תאוות, שהסימן שלהם זה הרבה דאגות. תאוות, מה זה תאוות? עוד פעם, זה... מאיפה באה התאווה? תאווה זה בור בנפש שמרגיש שהוא חסר. ואנחנו מנסים למלא אותו על ידי זה שניתן לו מה שהוא מבקש. זה לא עוזר. זה לא עוזר, זה חור. את החור צריך לסתום איכשהו, לא לדחוף פנימה, זה לא עוזר, זה רק גדל. אז זה הרעיון. אז המקום שלי הדואג, אז גם כשיהיה לי בניין וביטוח ומנגנון נגד זה, זה לא עוזר, נכון? כי לא פתרתי את הדאגה. אני מנסה לפתור אותה על ידי, כאילו מישהו אומר לך, תבוא בזמן, אז אני אהיה רגוע. אתה בא בזמן והוא לא רגוע, נכון? אז סימן שהוא לא פתר את הדאגה שלו, זה לא משנה כמה אני אגיע. אני אגיע שעה לפני, הוא יתחיל לדאוג שבועיים לפני, זה לא... אז זה הסימן של דאגה, אז על ידי זה הוא אומר, ועל ידי זה מה קורה? כל השפע והעשירות שחננו השם לא נודע אצלו. כמה יש לך אוכל על השולחן, אתה דואג. אז זה הסימן, שפע שני הרעב של מצרים. זה. והוא מלא דאגות כבתחילה ויותר. עכשיו יש לי לדאוג שגם זה ייעלם, קודם לא דאגתי. אז זה עוד סיבוב של סוגיית הממון והפרנסה, שכל אדם צריך להיזהר שלא לפגום במשפט. אף על פי שאינו דיין ושופט, כי מאוד צריכים להיזהר בתיקון המשפט בכמה בחינות. האחת, שלא לעוות המשפט נגד חברו במסע ומתן, שלא ייגע בממון חברו בעוולה שלו במשפט. זה ממשיך לנו את הסוגיה של פעם קודמת עם לוט.
הכוונה היא בצדק, במשפט הכוונה פה בצדק.
מה ולא מה, נגיד? כל בן אדם בעצם, מה שהוא אומר זה, יש לך מה ללמוד את משפטי התורה גם אם אתה לא שופט מקצועי. למה? כי כל רגע ביום שלך, כל החלטה היא בעצם משפט. אני אקח, אני לא אקח, אני אחזיר, אני לא אחזיר, אני אקנה, אני לא אקנה. כל זה מידת המשפט שאדם עושה לעצמו בכל רגע נתון ביום, החלטות שהוא לוקח. אז בן אדם צריך להיזהר לא לפגום במשפט. ובין היתר הוא אומר, כל פעם שאתה עושה ביזנס, תיזהר, אתה עושה משפט. אתה מחליט, אני אתן לו, אני לא אתן לו, אני אחזיר לו, אני אוסיף. עכשיו שימו לב עוד פעם, לתת יותר מדי כסף ללקוח, זה פגם המשפט גם כן. כי זה כסף שלו שלו, והוא שלך, אז זה פגם המשפט. זה לא שאם אתה תמיד נותן יותר מדי, אז פתרת את בעיית המשפט. משפט זה, המוזניים האלה, זה, זה, אפשר ליפול לשני הצדדים. משפט זה בול, זה שלי או שלו, זהו. ו... מה? אז זה אנחנו משתדלים, ללמוד תורה ולהתפלל, ויש הרבה דברים שבן אדם צריך לעשות, אבל הוא מבין שכשהוא עוסק בממון, הוא עוסק בסוגיות אלוקיות. כל פעם שאני יוצא לעבודה, יש לי שאלה אלוהית של משפט.
אבל אתה יודע?
יש דברים שאתה יודע.
מה שצריך לעשות משא ומתן באמונה.
כן, יש דברים שאתה יודע, יש דברים שאתה לא יודע, ובשביל זה יש הרבה לימוד. ללמוד את החוכמות המדויקות של הממון. אבל זה חוזר למה שכתבתי לכם, שבעצם הרבה מאיתנו יש לנו פירוד רשויות, אז בשבת אנחנו מבינים שזה קשור לקדוש ברוך הוא, אבל כשאנחנו יוצאים ליום העבודה, אז הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא ברגעים מאוד ספורים. זה לא ברור לנו שעכשיו כל שאלה בביזנס שלי זה שאלה עם הקדוש ברוך הוא. אחד, שתיים, אני לא חושב שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לי עם זה. זה עיקר הבעיה. אני רוצה שאני ארגיש שהוא יכול, מי יעזור לי לפתור את זה שאני מודאג מבחינה כלכלית? מי יעזור לפתור את כל הדילמות שלי ביום? זה גם הוא. מתי אני לא פונה אליו? כשאני חושב שהוא לא מסתדר שם. מתי אני לא פונה לקדוש ברוך הוא? זה כי אני חושב שאלוהים לא יכול לעזור שם, הוא לא נותנים לו להיכנס, נכון? זה הטריטוריה של עשיו. הוא לא נכנס. אז מה שהוא אומר זה, תכניס אותו. תכניס אותו, זה משפט אלוקי כל רגע ביום שלך. אתה עושה הנחה, לא עושה הנחה? בום, תשאל אותו. מה אתה אומר? נעשה הנחה? שאל אותו. לא יענה. אבל קודם כל, תראה בכלל, גם אם לא שמעת את התשובה שלו, תראה שאתה, אכפת לך מה הוא חושב. שאלה, לא יודע. כמה לעשות הנחה? 10, 200? זה. אז על זה, שלמה המלך אמר, תן לעבדך לב שומע. יש הרבה לימוד, ויש תיקון הלב. תיקון הלב עוזר לשאלות האלה, לדעת כמה הנחה לתת.
או הפוך, אם אתה רוצה למכור את הבית שלך במחיר הרבה יותר ממה שהוא שווה.
שמה השאלה?
זה לא לבקש הנחה, זה לבקש תוספת.
גם זה כדאי.
מה זה כדאי?
כדאי. למה לא? מה רע? תמכור. אתה לא רימית אף אחד. אין בעיה רוחנית לבקש פי שתיים ממה שזה עולה. יש בעיה לשקר למישהו מה אתה מוכר לו. מה? עדיין. טוב, זה צריך ללמוד, אני לא יודע. אני לא בטוח שהמסקנות יהיו שאתה תאריך כמה זה שווה ותמכור לפי זה. יש הצעה בשוק. יכול להיות שאני כן אסכים שאם אתה גזלן ליד הנחל, אז שמה זה פגם המשפט למכור למישהו קרטיב ב-30 שקל.
למה?
זה בדיוק מה שאתה אומר.
אל תהיה ציני, אני לא מסתער.
אבל זה בדיוק התמונה.
לא, תלוי איפה. שם זה ניצול ציני.
אם אתה גזלן ומוכר את הגלידה ב-20 שקל, אז אתה...
אז אתה...
אבל
זה לא
רק בית שרוצה למכור בכפול, זה אותו דבר.
אז בשביל זה צריך בית מדרש לממונות. לא, באמת. עכשיו, אתה אומר, בזלזול כזה. זה לא, יש בזה מלא פרטים. יכול להיות שלבקש 200,000 שקל יותר על הבית, בהנחה שאתה לא מנצל את חולשת העניים והמסכנים, אתה לא הגביר בעיירה, ואתה יודע שיש חבורת עניים כמו ליד הנחל. יכול להיות שזה כן, יכול להיות שהוא לא יסכים איתי, יחשוב שגזלן כן.
תמיד תנצל משהו. תנצל אולי זה שהבן אדם לא יודע מהו השוק, תנצל זה שהוא נאיבי ורוצה מהר למותנות. תמיד תנצל, אם זה שווה 100 ומחרת ב-200, ניצלת משהו.
לא בטוח, זה מה שאני חולק, אולי, כי זה יעקב, יעקב חושש להיכנס לשדה, כי הוא מרגיש שהאופציה של הניצול עורבת לו בכל פינה, והוא מפחד, כי כל מילימטר שהוא עושה ביזנס, הוא מרגיש שהוא גוזל מישהו.
מי?
ככה אני מציע פירוש כזה.
על מי?
על יעקב. זאת אומרת, לאנשים שיש להם חוש צדק מפותח, ממה שאני ראיתי בלימוד שלי של עבודת הנפש, יש להם חשש שלהרוויח זה גזל. ולא בטוח שזה לא בעיה בנפש שצריך לתקן. לא מדבר עליך, מדבר עליי ועל הרבה אחרים. מדוגמה אחרת אני מכיר מהרבה נשים, כל פעם שהיא עושה משהו לטובת עצמה, היא מרגישה שהיא גוזלת משהו ממישהו בעולם. בסדר? זה רגש אשם. אז אותו דבר לגברים בממון, מי שיש לו חוש צדק, לפעמים יש לו נטייה לחוש שאם הוא הרוויח עוד 100 שקל, הוא גזל משהו ממישהו. ולכן רבקה צריכה כמעט לדחוף אותו בביתות לקחת את הברכה. אתה לא גוזל, אתה לא... תלך, תפסיק, ספר לי סיפורים. אולי תבוא עליי כללה, אולי אני זה, אולי... אתה לא גזלן, לך תרוויח כסף, הכל בסדר. יש את שתי הבחינות, יש את הסכנה לקחת פחות מדי, לקחת יותר מדי, ויש את הסכנה לקחת פחות מדי, זה לא פחות גם המשפט. זה לא פחות גם המשפט, לקחת פחות מדי.
זה על חשבון מישהו אחר, זה אחרת גם. פה אתה נתת דוגמה שהיא לא לתניח היא זה, כי זה על חשבון האח שלו הזה.
מה שאני אומר זה שמי שיש לו את הבעיה הזאת בנפש, תמיד הוא מרגיש שזה על חשבון מישהו. וזה גם נכון. אתה הרווח את הכסף, הוא הפסיד. זה בסדר גמור. יש סלידה מעצם הטרנזקציות האלה של לקחת כסף ממישהו.
בוא נהפוך את המשפט. נהפוך את המשפט. יותר קל לא לעשות את החשבון הזה, ובדרך כלל, אז אתה בתאוות הממון לגמרי. שמתי הוא לא עושה את החשבון הזה?
אני לא חושב, אני גם בזה עוד פעם. יש, לכל אחד יש לו סכנות. ואתה אומר יותר קל לעשות את החשבון, לך לא יותר קל. יש אנשים שזה קל להם לא לעשות חשבונות בכלל ולדפוק את כולם. אבל בן אדם צריך לדעת את הסכנה האישית שלו. ואם הסכנה האישית שלו זה בדרך כלל תמיד עודף זהירות שמא יגזול, זה התיקון שלו. זה לא התיקון של השני. אתה אומר כאילו יצאת, אתה בסדר, לא הסתכנת. זה לא נכון.
לא, לא. אני אומר שאם יש לך חוש של צדק, ואתה רוצה להיות, באמת ללכת לפי משפט, יש לך את הדאגה הזאת, תהיה לך נטייה לקחת פחות מאשר לקחת יותר.
נו, זה מה שאני אומר, אבל זה...
זה לא עניין של
זה עבירה.
זה לא עניין, לא, לא, לא. אני אומר, מי שיש לו מידה של צדק,
אז על זה אנחנו חולקים.
מי שאין לו מידות, תמיד ייקח יותר.
על זה אנחנו חולקים.
אני לא אומר שלא לקחת כלום ולהגיד כל הזמן, טוב, אל תיקח, אני לא רוצה כלום. זה כן, זה כן גם. זה כן גם.
זה מותר לחלוק. זה שיטתך. אני מציע פה את שיטתי, שזה עבירה לא פחות, לקחת פחות מדי. ואם זאת הנטייה שלך, אז תפתור אותה. זה ההצעה שלי לעולם. בסדר? שזה פגם המשפט. כי אם הכסף הזה הוא שלך, ואתה נתת אותו למישהו אחר, אז נסביר את זה בשפה של ניצוצות הקודש. יש ניצוצות שהיו צריכים להיות אצלך, ואתה שלחת אותם לשכן. אתה שלחת אותם לשכן.
אבל אחרי ששלחת, כנראה
שאתם משהו שאתם לא, זה תעלולים רוחניים על החסרות. לא, בסדר, אחרי זה אפשר לתקן, לעשות תשובה, אפשר להתקשר לה, לבקש את הכסף חזרה. או לפחות לעשות תשובה, פעם הבאה לדפוק מחיר. תעשה תשובה. אנשים חושבים שתשובה בהכרח זה לקחת פחות. זה לא נכון. יש אנשים שהתשובה שלהם זה לקחת יותר. ולכן אדם צריך את עבודת... לא, טוב, הנה, תראי כמה מפחיד. תראי כמה התנגדות זה מעורר הרעיון הזה.
לקחת את מה שצריך, לא יותר.
אמרנו די. טוב, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, מלמד שכל המשקל... כל המשקל במידות חולי כאילו מקלקל את הדין ונקרא שקץ ותועבה. על כן צריך כל אדם להיזהר מאוד לעשות מסע ומתן באמונה שלא ייגע בממון חברו חס ושלום שלא במשפט. בטח, כי התנגדות. כי יש פה כמה שנגועים בזה פשוט. כי כשפוגם במשפט, מלבד גודל האבון בעצמו שנקרא שקץ ותועבה, אף גם על ידי אבון זה מתגבר תאוות ניאוף. שמעתם? אני יודע שאיבדתי אתכם. בסדר? אז מה הנקודה? הוא אומר שיש קשר, לא יודע למה, יש קשר בין עוול ממוני לתאוות ניאוף, שבא על ידי פגם המשפט, שבזה תלויים כל הקלקולים. ניאוף זה רצון לקחת, רצון מיני לא מתוקן, לקחת את האישה של השכן, או להפך, או שהאישה רוצה שמישהו אחר. הוא אומר שכשאתה...
מה ההפך של לקחת את האישה של השכן? לקחת אישה של הרחוק.
שהשכן ייקח את
אשתך.
לא, יש גם את ההפך השני. ההפך השני זה שהאישה תיקח את הגבר של השכן. או או של השכן. היום. גם צריכים, עכשיו יש עוד תיקון מעניין לתיקון המשפט שהוא מביא לנו פה, גם צריכים להיזהר שלא לשפוט ולדון את חברו לכף חובה, שגם זהו בחינת כף גם המשפט. כשאתה דן את חברך לכף חובה, ואתה אומר הוא ממש לא בסדר ואתה שופט אותו, זה גם המשפט. כי גם פה אתה שופט, כי האדם אסור לדון ולשפוט את חברו, כמו שאמרו חבותינו ז"ל, אל תדין את חברך שדגיע למקומו. ודן את כל אדם לכף זכות. ועיקר תיקון המשפט, מה עיקר תיקון המשפט? שצריך כל אדם להיזהר מאוד מאוד, שלא לערר אחר משפטיו יתברך, רק לדע ולהאמין תמיד כי צדיק השם וישר משפטיו, וכל מה שעובר עליו, הכל לטובתו. אז אתה שופט את הקדוש ברוך הוא כל היום, אז הוא אומר, תיקון המשפט זה התיקון של לא לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. כן, ככה יוצא. כי מי שמערר חס ושלום איזה ערעור על משפטיו יתברך, זה עיקר גם המשפט, כי זה ידוע שהכל נברא בשביל האדם הבעל בחירה, ועיקר הבחירה הוא בשביל המשפט. היינו כדי שהאדם יקבל שכרו במשפט ולא יוכל לעתיד בחינם נעמה דקיסופה. אבל משפט השם יתברך עמוק עמוק מאוד מאוד, כי הוא יתברך אוהב צדקה ומשפט, כי על פי דין ומשפט לא היה אפשר לעולם להתקיים. על כן נקדים מידת הרחמים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל אף על פי כן, בלי משפט כלל, אי אפשר להתקיים העולם שנברא בשביל הבחירה. טוב, זה כמה כיוונים להבין. תראו שהוא מדבר בעצם שזו אותה תופעה בנפש. שאנחנו כל הזמן שופטים ומחליטים החלטות. בין שופטים זה איך אנחנו מסתכלים על מצב, וגם שופטים זה איך אנחנו מחליטים במצב, שזה בדרך כלל קשור. והוא נותן לנו כמה כיוונים של זה. בכסף, באמונה, בהסתכלות על חברים, זה אותו עניין. טוב, בסדר. זה רק היה...
שרק...